רשות הרבנים, אנחנו נדבר היום על עניין של השפעה וקבלה בפרשת קורח. אנחנו יודעים שהבניין המקורי של בריאת העולם הוא בניין של שני היסודות הללו, שהם השפעה וקבלה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכל מה שהוא ברא הוא ברא בזכר ונקבה. זכר ונקבה במשמעות הפנימית זה אפשרות להשפיע ואפשרות לקבל. כשהזכר הוא המשפיע והנקבה היא האפשרות, הכלי שנותן להשפעה את המינון, את הגבול, את המידה, כדי להתקבל. ואנחנו נראה בסייעתא דשמיא שבפרשת קורח התוכן האמיתי תף, והתוכן הזה הוא בעצם זה שמדבר על השפעה וקבלה. ובחרתי בכיוון הזה דווקא כי הדבר הזה מחזיר אותנו אל תורש העולמות, וככה גם כן אפשר להתייחס למה שקרה לפני הופעת האדם הראשון בעולם הזה. אז הפרשה אומרת, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן, ויקומו לפני משה ואנשים בני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם, ויקהלו על משה קהל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם. כלומר, יש לנו פה בניין מחודש, לקיחה של קורח, ואנחנו רוצים לעמוד על הלקיחה הזאת בסייעתא דשמיא. הנה ידוע כי כל העולמות בנויים ועומדים הם על פי סדרים נכונים, וכוונתו של קורח הייתה לבלבל אותם סדרים. העולם הזה הוא סדר. האור האלוקי הוא סדר נפלא, והעולם הזה מחזיק על סדר. גילוי האור הוא גילוי הסדר הנורמלי, הבסיסי, הטבעי של העולם הזה. ולפעמים באים אנשים ומבלבלים את הסדרים. איך מבלבלים את הסדרים? על ידי תפיסת מקום שהיא יתר על המידה. ואז חז ושלום כאילו כל היקום משנה את הבניין שלו, אפילו שאנחנו לא מרגישים את זה. אבל כל החטאה, כל חוף, כל פספוס, כל פגם, משנה בעצם את סדר הבניין השלם של כל היקום. וכדי להחזיר את השלמות הזאת, כדי להחזיר את הסדר הנכון, אנחנו חייבים לעבור דרך תהליך שנקרא תהליך התשובה. התשובה מחזירה את הסדר הנכון לכל הקלקולים, לכל העיוותים, לכל התפיות, כן, לשורש השטן, והחזרה לסדר הנכון היא בעצם גילוי האור. אהרון הכהן היה בסוד ספירת החסד, וקורח היה לוי, שהוא בסוד הגבורה. אני תשאלו אותי, אבל גם אהרון היה לוי. כן, הוא היה לוי, אבל עכשיו הוא כהן. ברגע שהקדוש ברוך הוא בחר בו ככהן, עכשיו הוא עבר לסדר מחודש, ועכשיו הבניין שלו, הכיוון שלו, ההשפעה שלו תהיה מידת החסד. למרות ששורשו מן הגבורה. קורח נשאר לוי. אהרון הופך כבר לחסד. ולפי סדר עמידת העולמות צריך החסד לשלוט על הדין. למה החסד צריך לשלוט על הדין? מין חד ושלום הדין היה שולט בעולם הזה, לא היה מקום לשום טעות ולשום אפשרות של תיקון בכלל. ברגע החטא, ברגע הקלקול, הייתה באה מכה חד ושלום. לכן לא הייתה אפשרות של תשובה לאדם, לא הייתה אפשרות של עשייה אנושית בכלל, וזה הסברנו בזמנו בסייעתא דשמיא שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, וראה שהעולם לא יכול להתקיים, אז הוא שיתף מידת הרחמים. הסברנו שאחת הזוויות שאפשר להבין מה זאת אומרת שיתף מידת הרחמים, הוא הביא מושג של זמן. הזמן הוא מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, כלומר אפשרות לתקן את המעוות, את המקולקל. נותנים זמן לאדם. זמן זה הספירות שהאדם עובד בהן, הספירות התחתונות. יש לנו למעלה כתר חוכמה ובינה, יש לנו את הבחינה שנקראת זעיר אנפין, שכוללת בתוכה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, ויש לנו את הבחינה שנקראת נוקבה דזה, שהיא המלכות. ובעצם אנחנו יודעים לתרגם את המדרגות האלה לשמות אב צד, מה הוא בן. ושאב צד זה חוכמה ובינה, והמציאות האנושית, כלומר מציאות שבה העולם הזה יכול לפעול ולהשתתף כביכול בבריאה האלוקית, זה מה הוא בן. ומה הוא בן ביחד עולה בגמטרי הזמן, כלומר 45 ועוד 52, שזה 97, שעולה ממש גמטרי הזמן, זין מן נון. זאת אומרת שבחינת הזמן היא הבחינה התחתונה של שם השם, יוד, קי, וו, קי. כלומר, אם אני לוקח רק את הוו ואת הקי האחרונה, אנחנו במציאות של שיתוף מידת הרחמים, כן? במידת הדין. זאת אומרת, נתינת אפשרות לאדם לפעול. אבל, אם האדם לא פועל כראוי, אז יכולה גם כן להיות חז ושלום נפילה באותן מדרגות, ולכן כל התיקון הכי קשה הוא בעצם באותיות וווקה. אותיות וווקה זה אותיות של כלים, כן, זה רגמטריה 11, וו זה 6 ועוד ה' זה 5, ואנחנו מכירים את כל המספר הזה, כן, ממקומות אחרים, שתמיד יש בעייתיות עם המספר 11, והתיקון, כן, זה תיקון של י"ג, י"א, ארורים על ידי תיקונים שונים וניתוקים שונים, ולכן יש גם סממנים בכתורת שבאים למתק את כל הבחינות האלה. אז לפי הסדר של העמידה צריך החסד לשלוט על הדין. זאת אומרת, מידת החסד, אני לא מדבר עכשיו על רחמים, אני מדבר על מידת החסד, צריך להיות מדויק. חסד ורחמים זה לא אותו דבר, רחמים זה אמצעי, חסד זה ימני. מידת החסד צריכה לשלוט תמיד על מידת הדין. למה? כי אם אנחנו מפסיקים את השפעת החסד, המדרגה נגמרת. כלומר, אם החסד לא מנצח, אז אין המשך. כי חסד זה השפעה, זה נתינה, זה אהבה. אם למשל היה לי איזון מוחלט בין חסד לגבורה, אז לכאורה אחד היה מבטל את השני. אבל בגלל שהחסד שולט יותר על הגבורה, אז יש המשך. כלומר, יש מינימום מיותר בחסד שהוא גובר תמיד על הגבורה וממשיך לזרום. אם היה ביטול של אחד כלפי השני, למשל אברהם היה מתבטל על ידי יצחק בנו, כי אברהם זה חסד ויצחק זה גבורה, ואחד היה מבטל את השני, אז אף פעם לא היה נולד יעקב. יעקב נולד, יש בו יותר מה? חסדים. כלומר, יש המשך. אותו דבר בספירות התחתונות, נצח והוד, למרות שהן מחוברות, כן? הנצח חייב להיות גובר על ההוד. למה? כי ההוד היה מבטל את הנצח, אם זה ממש אותו משקל, אז לא היה המשך, לא היה יסוד, ולא היינו מגיעים למלכות. אותו דבר בבניין שלנו, כן? תמיד החסד יש לו מעלה יתרה על הגבורה, וזה מה שמאפשר לכל התהליך להמשיך. אחרי שהגעתי לגבורה, המנגנון לא מסתיים בגבורה ומבטל את החסד, חז ושלום. תמיד ממשיכים את הבניין, והשורה האחרונה זה אנחנו יכולים להמשיך. כמו אצל המרגלים, אם הם היו מגיעים למסקנה שיש כך, 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 כך וכך וכך, אבל בסוף הלא נעלה וירשנו אותך. אבל אם הם מסיימים בלא נוכל לעלות, כן יש בעיה, זאת אומרת, כוח ביטל את הכוח השני. הדמיון של החיים שלנו זה שבשורה האחרונה אתה צריך להתקדם. כי אתה מהלך, כי אתה אדם שנולד כדי להתקדם ולהשתנות ולהסתפר. זאת אומרת, שתמיד יש לך מעלה יתרה של חסד על מידת הדין והגבורה. החסד הוא מעבר. למה לא יהיה חסד? זה החסד הכי גדול. הדין של הסוף זה החסד הכי גדול. לא.
או תיקון?
לא, אבל יהיה לפני ואחרי, כן, תיקון כן. זאת אומרת שיש סיבה ותוצאה כן. לא לפני ואחרי, כן, סיבה ותוצאה כן. שיכולים להיות אפילו באותה נקודה, זה לא חשוב. אבל יש סיבה ותוצאה. אבל העיקר הוא להבין שכל המדרגות הללו בכלל הם מעברים ולא דברים שצריכים להתעקע בהם. לכן לפי סדר עמידת העולמות צריך החסד לשלוט על הדין. אבל קורח היה רוצה להגדיר את השמאל על הימין, זאת אומרת להפוך את כל מה שהסברנו עכשיו, כלומר להגיע למדרגה האחרונה שמשם לא ממשיכים יותר. כך אומר הזוהר הקדוש, וזהו עניין לקיחתו של קורח. ויקח קורח בן לוי, מה זה ויקח? מה הוא לקח? כלומר שהתחזק בגבורה שהיא מצד השמאל, כן, לוי. לכן התורה מדגישה בן לוי, הוא לקח משהו שהוא מסורת לוי, הוא לקח את הגבורות, הוא לקח את הצד השמאלי כדי להשמיט את הצד הזה על החסד שהוא בימין. זה מה שכתוב בספרים הקדושים, אבל אנחנו רוצים להבין יותר בפנימיות על מה אנחנו מדברים כאן. מה זאת אומרת? זה טוב שאתה מבין שקורח רצה להגביר את השמאל על הימין, אבל זה סתם מושגים בינתיים. מה זה אומר בחיים שלנו? וכדי להבין עניין זה לעומק, יראה לבערו על פי דברי האריזה. שיש בכל המאוצלים שתי בחינות כלליות שהן השפעה וקבלה. כל העולם הזה בנוי על נתינה וקבלה, על אור וכלים, על משפיע ומקבל. וכל ההשתלשלות מתחילה מן הכתר. כן, המדרגה הראשונה מתחילה מן הכתר, שהוא המקבל הראשון מאור אינסוף. כלומר, יש אור אינסוף שמשפיע, והמנגנון הראשון במרכאות, כן, שהוא פוגש אותו אינסוף, זה ספירת הכתר. והכתר משפיע לחוכמה, והחוכמה לבינה, והבינה משפיעה לבירנטים, ובירנטים למלכות האצילות, והמלכות ממשיכה את השפעתה אל עולם הבריאה. כלומר, אנחנו כבר יורדים לעולם חדש, עולם הבריאה, וכן הלאה עד מלכות העשייה המקבלת מכולם. סדר השתלשלות מכתר עד מלכות בכל עולם ועולם, וכשאתה מסיים עולם אתה יורד לעולם של עמוך ממנו, עד שמגיעים למציאות, כן, של מלכות העולם העשייה. משפיע ומקבל, משפיע ומקבל. לא לשכוח שכל משפיע יכול להיות מקבל גם הוא. כלומר, אני משפיע ביחס למישהו, אבל אני מקבל ממישהו אחר יותר גבוה ממני. למה הכתר מקבל? מקבל מאינסוף, והוא משפיע לחוכמה. חוץ מהאינסוף עצמו, כן, שהוא משפיע. וגם זה, הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון, שאנחנו מחזירים כביכול, תכף נראה את זה, ואז הופך בעצם, נותן לנו את האפשרות גם אנחנו להיות משפיעים כביכול אליו. זה החסד הגדול של הקדוש ברוך הוא, זה הסמסום שלו, זאת הענבה שלו. אני לא רק משפיע, אני גם יכול לקבל. הלוואי עלינו. כשאתה מתחיל להיות משפיע בעולם הזה, אתה שם את עצמך במסגרת שאתה כבר מתבייש להיות מקבל ממישהו אחר. וזאת סכנה, כי המשפיע הופך להיות גאוותן, והוא יכול לתת לאחרים. אבל הוא אף פעם לא יתקשר למישהו כדי לבקש ממנו עזרה. למה? למרות שהוא צריך. בגלל שהוא כן, לא מרגיש נוח מהעניין הזה. הוא רק מן הנותנים. הוא לעולם לא מן המקבלים. יש לו בעייתיות. אתה צריך לדעת גם כן לקבל. זאת מחלה מאוד נפוצה, שבדרך כלל לא שמים לב אליה. למה? כי רוב האנשים מתעסקים עם אנשים שלא יודעים לתת. וזה גם נכון. מי שלא יודע לתת, צריך ללמוד לתת. כי זאת אהבה. אבל יש מחלה הרבה יותר מסתרת ולא פחות גרועה, והיא חוסר היכולת לקבל. יש אנשים שלא מקבלים, לא יודעים לקבל מחמאות, לא יודעים לקבל הערצה, לא יכולים לקבל ברכה, לא יכולים לקבל שום דבר. יש מין רתיעה, מניעה וסגירה. אני לא מקבל, אני מן הנותנים. יש בעיה בזה, אנחנו לומדים מן המלאכים שכל אחד מקבלים דן מן דן. הם נותנים רשות זה לזה וגם מקבלים. וממשיכה את השפע, אותה מלכות, לישראל. זאת אומרת, אחרי המלכות של עולם העשייה, ברגע שעברנו את ארבעת העולמות, שכל אחד כמובן זה בפני עצמו אינסופיות, אנחנו בתחתית של העולם האחרון, זאת המלכות של עולם העשייה, משם יורד השפע לעם ישראל בעולם הזה. ומשלב זה מתחיל תהליך חדש בסוד אור חוזר. זאת מתנה גדולה מהשמיים, העניין הזה שנקרא אור חוזר. להעלות הכל מישראל אל המלכות, וממנה לעלה עד השורש העליון, זאת אומרת, כל הסדר שעשינו עכשיו בדרך הפוכה. מן התחתון, מעם ישראל, שאנחנו כאן בעולם הזה, על ידי המעשים שלנו, יכולים בהחלט לעשות את העבודה, ואז מהבחינה הזאת, מה אנחנו הולכים להיות? כמו אין תורם. אבל מהצד של ממטה למעלה. כלומר, האין מופיע באני, והאני יכול להיות ההתחלה. אני ראשון ואני אחרון. המלכות גם כן נקראת אני בתורת הסוד, על התנימיות, ואז המלכות לא רק אחרונה, תמיד היא מקבלת מכולה, לא, זה באור ישר. אבל באור חוזר היא הופכת להיות ראשונה. אז הסדר הוא הפוך. במקום ממעלה למטה, עכשיו זה ממטה למעלה. עניין זה של האור החוזר הוא ביטוי להכרה ולאמונה שאין לישראל מעצמם כלום. קודם כל, מה זה אור חוזר? אם אני מחזיר משהו, זאת אומרת שזה לא ממני. למרות שאני עושה פעולה והיא התחלה ממטה למעלה, אל תחשוב שזה ממך. זה אור חוזר. כלומר, לפניו היה אור ישר. אז אל תמציא שהאור הוא שלך, הוא לא שלך. אתה רק מחזיר אור. זאת אומרת, אתה אדם שבונה מראה, וכל האור שקיבלת, בעצם אתה מחזיר אותו. מה זאת אומרת במונחים פנימיים להחזיר את האור? להגיע להכרה שאתה רק עושה עם מה שכבר קיבלת. כלומר, היוזמה הראשונה אלוהית. אתה לעולם לא תתחיל משהו יש מאין ותתחיל לעשות פעולות. כל העניין שלך כאדם הוא אור חוזר. אז זה הכרה הראשונה, ואמונה שאין לישראל מעצמם כלום. וכל עניינם הוא להרבות כבוד שמיים וגילוי מלכותו בעולם. זה נקרא כבוד שמיים. ככה מגלים את מלכותו. ברגע שאני מבין שהאור לא ממני, שאני מחזיר אור, שאני פועל באור חוזר, מה קורה בעצם? האור החוזר שלי מלביש את האור הישר שיורד ממעלה למטה. כלומר, האור הישר הוא אור אלוקי שבא בסדר השתלשלות מאין סוף ויורד, יורד, יורד דרך כל העולמות, וכשהוא מגיע כביכול למציאות של עם ישראל, עם ישראל הופך להיות מין נקבה שהיא תסובב גבר, והיא באור חוזר מלבישה. זאת אומרת שהאור חוזר מלביש על האור הישר, וזה בעצם גורם לתיקון. אור בתוך כלי. זה לא שיש פה כלי והאור יורד וממלא את הכלי. הרי הכלי, כשהוא ממלא, הוא ממלא הפוך. כשאתם סופרים מים בתוך כוס, אמנם אתם סופרים ממעלה למטה באור ישר, אבל אתם רואים שהכוס מתמלא באור חוזר, ממטה למעלה. אז אנחנו אומרים בתורת הסוד, שהאור החוזר הוא לבוש, הוא כלי לאור הישר. ואז יש לך אור וכלי, תיקון. זה התיקון האמיתי. כלומר, אם אתה רוצה באמת לקבל אור ולהיות כלי אמיתי לאור הזה, אתה צריך לפעול אוטומטית באור חוזר. אם אתה רק מקבל, ואתה נשאר במעמד שלך כמקבל, ורוצה רק לקבל, ולא עושה פעולה כביכול שהיא מטה למעלה, לא בהכרה, לא באמונה, לא במעשים שלך, אז אתה אולי תקבל. אבל אתה לא תקבל בצורה נכונה, והקבלה שלך תהיה מצומצמת מאוד, מוגדלת מאוד, וגם חז ושלום, בגלל שהכלי שלך לא נכון, אתה יכול להישרף. או להישבר. כן, כל המונחים של שבירת הכלים חז ושלום. אני רוצה לתרגם את זה לפני שנתקדם, למונחים מאוד פשוטים. אם אתה רק מקבל בחיים שלך ולא יודע להשפיע, גם כדי לקבל, אתה בעצם גורם לקצר. קצר זאת אומרת אור גדול בכלים קטנים, כי אתה לא השתוות לנתינה. וזה סוד החיים שלנו, שכדי לקבל באמת, אנחנו צריכים לתת. מי שלא נותן, לעולם לא יקבל שום דבר. וכל הקבלות שהוא חושב שהוא קיבל, הן בעצם לא קבלות אמיתיות. אלא אם כן הוא גם כן השפיע. כלומר, מה שקיבלת חינם, זה נקרא מתנת חינם, כן? זה הורג. לכן כתוב, שונא מתנות יחיה. מי ששונא מתנות, רק הוא חי. מי שאוהב מתנות, הוא בעצם הורג את עצמו. כי הוא רק במצב, בסיטואציה של כלי פסיבי, שלא עושה פעולה של אור חוזה, אלא האור הישר בא וממלא אותו, וזה נקרא שהכלי שלו פגום. ולכן הוא נשרף מיד, וזה הורג. כן? שונא מתנות יחיה. ומשלב זה מתחיל תהליך חדש בסוד אור חוזר, להעלות הכל מישראל אל המלכות וממנה לאלה השורש העליון. עניין זה של האור החוזר הוא ביטוי להכרה ולאמונה שאין לישראל מעצמם כלום, וכל עניינם הוא להרבות כבוד שמיים בגילוי מלכותו בעולם. לכן האור החוזר מבטא את אופן השפעתם של ישראל. עכשיו ישראל הם המשפיעים, שגם הם יודעים להפוך ממקבלים למשפיעים. מיטתה לאלה, כלומר מהעולם התחתון אל העולמות העליונים. אנחנו גם נותנים לקדוש ברוך הוא דברים. תנו עוז לאלוהים ותנו כבוד לתורה. איך נותנים? על ידי שאתה נותן למישהו לתת לך, אתה גם כן נותן. נכון? אם אני מאפשר לך לתת לי, אני בעצם בלי לתת כבר נותן. יש מושג כזה בקידושין. אם האדם חשוב, כן? עצם העובדה שהוא מקבל ממך מתנה, זה כאילו הוא נתן לך אפשרות לתת לו. אז נתינה זה לא סתם נתינה, יש לי אובייקט, כן? יש לי עצם ואני נותן לך מפה לשם. אם אתה אדם חשוב ואתה אומר לי תודה רבה אני מקבל ממך את זה, מי נתן למי בעצם? לא אתה נתת לו, אלא הוא נתן לך, בגלל שהוא כל כך חשוב שהוא נתן לך אפשרות להשפיע לו. אז יש סוד גדול בעניין הזה. אנחנו צריכים לדעת להיות מקבלים. אמרתי לכם כבר את הסוד עכשיו ברמז. המקבל הכי אמיתי, המקבל האמיתי הוא זה שבעצם נותן לשני אפשרות לתת לו. בסדר? אם אני נותן לשני אפשרות להשפיע לי, אני בעצם זה בלי לעשות כלום. אבל אני נותן לו אפשרות לתת לי, אני לא סוגר את עצמי. אני הופך להיות נותן בד בבד עם זה שאני מקבל. סדר הסתלשלות כזה מופיע ברמז באבות. מה כתוב במסכת אבות? משה קיבל תורה מסיני, תשימו לב. הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, הרו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו שלדי התורה, וכו' וכו' וכו'. מה קורה פה? במשנה הזו, משה הוא בחינת הכתר, עתיק. מאיפה הוא מקבל? מסיני. מה זה סיני? אין סוף מבחינתנו. כן, לפי הסדר שהתחלנו להסביר מקודם. אז משה בחינת הכתר שהוא עתיק. אני תכף מתאר לכם, כי בכתר, אני מגיע לכם פה את הכתר, הכתר בנוי משני חצרים, עתיק ועריך. כן? החלק שנקרא עריך הוא יהיה דבר ראש של כל האצילות, אבל החלק שנקרא עתיק הוא יותר גבוה, הוא שייך למדרגות יותר עליונות שלא ניכנס אליהן היום, שזה אדם קדמון. על כל פנים הוא בנוי משתיים. אני חייב לתאר לכם את זה עכשיו, כי תכף נפגוש את זה בטקסט. אז משה הוא בחינת הכתר עתיק, ראש הקומה, תשימו לב, החלק העליון, והוא קיבל תורה מסיני. מה זה פה סיני? זה רמז מאור אין סוף ברוך הוא. הוא מסרה ליהושע. מי זה יהושע עכשיו? הוא הבחינה השנייה שבכתר, והיינו אריך. ולכן פני משה כפני חמה, כי הוא זכר, ביחד החלק הנוקבי שנקרא יהושע. אז זה רמז של עתיק ואריך אנפין. מפני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, בפניהם בחינות זכר ונקבה, עתיק בחינת הזכר ואריך נקבה, וכל זה פניהם ביחד הם כתר. וכן אמרו באריך ששערות דרישה ודקנה, כן, זה כבר קבלה, אני נכנס פה יותר לעומק, כתוב שבאריך יש שערות של הראש ושל הזקן שלו הן לבנות, והוא רמז לבחינת הלבנה. זאת אומרת, אפילו שאנחנו בעולם כולו זכר, כי זה כתר, גם שם יש מעין זכר ונקבה. והחלק של השערות שם הוא חלק הנקבה, ולכן השערות לבנות, מלשון לבנה, בני יהושע כבני לבנה, רמז שזה הצד הנוקבי שבתוך הכתר הזה. מה קורה אחר כך? זה יהושע ממשיך, זה יהושע לזקני. מה זה הזקני? הגענו לכתר, ומה אחרי כתר? חוכמה. אז יהושע נותן לזקנים, זקנים זה חוכמה, זה כאן החוכמה. וזקנים, למי הם ממשיכים לתת? לנביאים. בחינת בינה, כמו שכתוב, ומדינה נביאים. ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה, שהם כנגד זר ומלכות. למה? כי פה אנחנו רואים שיש גם אנשי וגם כנסת הגדולה. אז חלק שנקרא אנשי זה כנגד זעיר אנשי, וכנסת הגדולה כנגד מלכות. אז יש לנו פה קומה שלמה של התפלשלות, יפה מאוד. כל זה באור ישר. איפה האור החוזר? תסתכלו במשנה. הם אמרו שלושה דברים, פתאום מישהו מתחיל לדבר, עד כאן אף אחד לא דיבר. רק מקבלים, 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 מקבלים. אחד מוסר לשני, מוסר לשני, אף אחד לא מגיע. אין חזרה של אור. כשמגיעים מהחלק הנוקבי שנקרא כנסת ישראל, או פה כנסת הגדולה, אז יש מתחיל אור חוזר, והנה בכולם היו שתי הבחינות של משפיע ומקבל, והשפע הגיע אל אנשי כנסת הגדולה שהיא המדרגה התחתונה מכולן, משם ההשפעה מתחילה בסוד אור חוזר כנן, ניתתה לאלה. וזהו מה שאומרת המשנה עליהם, הם אמרו שלושה דברים, חידוש. כל האור היה אור ישר עד עכשיו, עכשיו אנחנו בתהליך מחודש של אור חוזר, להורות על ההכרה שהכל בא מלמעלה, והמלכות שלך היא ולא שלי. למרות שאני עכשיו במלכות, הייתי יכול לחשוב שהמלכות היא שלי, הנה כולם נותנים לי, אני מקבל. הקדוש ברוך הוא והעולמות העליונים אינם פרה חס ושלום שאני צריך לחלוב אותה, אלא אני צריך להגיע להכרה שהכל בא מלמעלה, ושאני צריך לעשות מאמץ כדי קודם כל לדעת שזה בא מלמעלה, ולהחזיר את האור הזה ממטה למעלה. אלא כסדר זה קיים אומנם בקדושה. עכשיו אנחנו נכנסים לעובי הקורה. כל מה שאמרנו זה נכון בעולם של קודם, אבל יש גם בחינות אחרות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה. בשביל מה הוא ברא אותם? קודם כל כדי שנלמד מה לא צריך לעשות. כן, כשאתה מחנך ילד, גם את זה אתה צריך להגיד לו. לומדים מהכל, גם ממה שצריך לעשות, וגם מהנשים שלא צריך לעשות כמותם. אז אני יכול בהחלט להראות לילד שלי ולהגיד לו, אתה רואה את הילד הזה? אל תעשה כמוהו. זה גם חינוך, מהדרך השנייה. לא רק עשה, אלא לא תעשה. הסדר זה קיים אמנם בקדושה, שיש בעצם אור ישר, כזו חוזר, שזה מגיע לאיזה שלב מסוים, האור מחזיר. המדרגה מחזירה את האור. יש הכרה, יש הפנמה שזה בא מלמעלה. אבל בצד האחר, כן, סיטרה אחרה, בארמית, כן, צד האחר בעברית, בבחינת הסיגים של אנה הם לא, יש מדרגה שנקראת סיגים של אנה הם לא. מה זה אנה הם לא? ברגע שכל האור מגיע למדרגה התחתונה, מה עושה החלק התחתון הזה? לוקח, סוגר את התיק ובורח. ואכלת ושרעת וברחת. כן? זאת אומרת, במקום להחזיר את כל מה שקיבלת, ממטה לאלה, לא, אתה מגיע למסקנה, איך שהוא, כן, משום מה, מגיע לי, עובדה. ואדם לוקח את זה, חז ושלום, ולא מחזיר את זה, אין אור חוזר. אז זה נקרא בתורת הסוד, ברמז, שהמדרגה הזאת, במקום להכיר שהוא המלך, אומרת אותה מדרגה, אני המלך. אין עוד מלבדי, חז ושלום. וזה נקרא בתורת הסוד, אנא אמלוך, לא אתה תמלוך, אני. חז ושלום. עיקר העניין שם הוא הרצון לקבל לעצמם, מבלי להשפיע, קבלה בלי השפעה. שאמרנו מקודם שקבלה בלי השפעה זה בעצם שריפה, זה בעצם שבירת הכלים, זה קלקול, זה נקרא מלאכים. כוחות הקליפה יונקים מהקביים של הקדושה. כשהקדושה מסתיימת, יש לה, כן, במרכאות, יכול, הקביים. ומהקביים של הקדושה יש מתחת לה, עוד עולמות חיצוניים. לפעמים אנחנו אומרים אפילו שהרגל של המלכות יורדת מוות, רגליה יורדות מוות. למה? כי מתחת למלכות יש מדרגות של קליפות, והקליפות יונקות כביכול מהחלק של הקביים של הקדושה, ואינם משפיעים לזולתם. הבעיה אצלם זה שאין השפעה. אז לפני שנמשיך, אנחנו צריכים להבין דבר מאוד חשוב. כל פעם שאני מקבל משהו מהקודש, אני צריך להשפיע. אני צריך להמשיך ולתת. בכל מיני מובנים של המילה השפעה, כן? לא רק בכסף. בהרבה דברים אפשר להשפיע בעולם הזה. בעצם העובדה שאתה ממשיך להשפיע, אתה מצד אחד אומר, אני יודע שזה לא ממני כי קיבלתי, ולכן אני ממשיך להשפיע, אז יש כבר הכרה שזה לא ממך, ודבר שני, אתה כבר לא חוסם את המדרגות, הדברים לא מסתיים בך. אתה יודע למה זה לא מסתיים בך? כי זה לא התחיל בך. אתה פשוט חלק מכל השרשרת הזאת. ואתה צריך להמשיך ולהשפיע לזולת. סליחה? מה זאת אומרת מה יסודות התורה? מי אמר לך שאסור להעביר אותם? צריך להעביר אותם למדרגות, שמותר להעביר אותם. אין דבר כזה שאסור. במדרגה שהגעת אליה, יש מדרגה שאתה מעביר למי שמוכן. כן? הרי הקדוש ברוך הוא, אם הוא ברא את העולם, יש סוד יותר גדול מזה, והוא נתן לנו עולם. כן? זאת אומרת שהמדרגה הכי עליונה, הכי סודית, ברא את העולם, נכון? כן או לא? אז זהו. אתה רואה שיש כן קבלה, יש כן נתינה. אבל צריך לדעת, איך נתן? זה נכון, זה משהו אחר. אנחנו לא מתעסקים עכשיו איך ולמי, אבל יש בסיס שיש נתינה, צריך להשפיע, בגדול שצריך. חז ושלום, אדם שהגיע למדרגות ולא נתן את זה לתלמיד, והוא יעזוב את העולם הזה, אז מה קרה? כל התורה הולכת איתו לעבדון? חז ושלום, התלמידים צריכים להיות ההמשך. אז התלמיד שמקבל מרבו, הוא בסוד אור חוזר, כי הוא מלביש על תורת הרב. הרב הוא אור ישר, והתלמיד הוא אור חוזר, כי הוא הופך להיות כלי לרב. אבל חז ושלום הקליפה, יש מדרגות שאינן משפיעות לזולתן. וזהו מה שנאמר בספר הזוהר, כבחינת אל אחר, כן, כך הוא קורא לו, אל אחר, אלוהים אחרים. איסטרס, מה זה איסטרס? נהיה מסורס, זאת אומרת?
אין תולדות.
אין תולדה, אין כבר עניין של חיים, שמה זה הגיע ונגמר. ואינו עושה פירות. למה? כיוון שאין שם השפעה לגולתו. והכל קטריה בפירודה. הכל נשאר בפירוד, זאת אומרת, אין המשך. לאן זה חוזר? אתם זוכרים את תחילת השיעור? הנה, אברהם, או חסד, ששולט על הדין, מה קורה? אין המשך. אז איך יכולים להגיע, פה יש לנו כבר תשובה חלקית, איך יכול להיות מצב כזה שיש חסד שמשפיע לגבורה והגבורה מקבלת ונגמר שם, כל המדרגות נגמרות שם, מסתיימות שם. למה? כי אין יותר חסד מאשר גבורה. הגבורה, במקום להיות כלי לחסד, היא חסמה לחלוטין את החסד. קיבלה את הכל ונגמר הסיפור. זהו, אין, לא ראית כלום. נבלע.
אבל הגבורה הופכת להיות חסד.
לא, חסד שלום. הגבורה לא הופכת להיות חסד. היא ביטלה את הכל.
אם הוא
משפיע. אם הוא משפיע, זה מרגעה אחרת. זה לא שהיא הופכת להיות חסד. זה מסיסס מההמשך של שניהם ממשיכים חסדים. ולכן נקראת הקליפה בשם רשות הרבים. למה זה נקרא רשות הרבים? כיוון ששם שולטים הפרטים. זה רשות של רבים. אתה תשאר בעולם שלך, אני בעולם שלי, אדוני, אל תבוא לבלבל לי את המוח. אין לי שום קשר איתך. וכל חלק הוא נפרד לעצמו ולוקח לעצמו. אין קשר לעם ישראל בכלל. אין חיבור. הפרטים שולטים. בהרגשה שהוא מציאות עצמי ללא שום יחד לזולת. אין מדרגות. זה מה שקרה במקרה המלכים. כל שירה קיבלה וחסרה שלי מציאות בפני עצמה. אין המשך, אין לי לאן לצאת ולאן ללכת. קיבלתי ושלי נגמר הסיפור. אין התקללות, אין התפשטות מאחת עד לשנייה. מדרגה כזאת לא יכולה לחיות. ולכן הייתה הסבירה. וזה הפך ממה שקורה בצד הקדושה, כמובן, שהיא נקראת ברמז רשות היחיד. למה הקדושה נקראת רשות היחיד? כיוון כיוון שמהדרת ומחזירה את הכבוד למי שהכל שייך לו, יחידו של עולם. מה קורה ברשות היחיד? אנחנו מפנימים את הרעיון שיש אחד, שיש כולל, שהוא אחד שכולל ולפני כולם, בין כולם. אני רוצה לתרגם את זה קצת במונחים יותר מוחשיים. אדם שחי אפילו בעולם של תורה, בלי להיות כלול בעולם של כלל ישראל, חז ושלום גם כן יש לו נגיעה כלשהי בעניין הזה של רשות הרבים, ולא מספיק קשור לרשות היחיד. ולכן לא בכדי קשור, כן, אתה אחד בשמחה אחד, ומי כעמך כישראל גוי אחד. כי האחדות הזאת עוברת דרך העם. אם התורה שלך שאתה מפתח היא תורה, היא אינדיבידואלית, בלבד, לא מקושרת לכלל, אין לך יחס לכלל בכלל. הפך, מה שייתן לי הכלל אני לוקח, תעמיס. אבל מה אתה נותן? שום דבר, עזוב אותי, אין לי שום שייכות. אבל אתה חי על חשבון אותו כלל, אבל אתה אף פעם לא מחזיר? כן, פגם גדול מאוד.
שלי, שלי, שלך שלי.
כן, שלי, שלי ושלך שלי. כן, רשע. אשר על כן צריך זהירות גדולה למי שמשפיעים. כן, עכשיו אני נותן לך תתרם איזה מה שאמרת. שלא יעשו זאת לכיוון המדרגות שאינן מחזירות כלום למעלה. זאת אומרת, גם הרב צריך להיזהר מי התלמיד שלו. אם זה תלמיד שבא וגונב את תורת הרב ולא מחזיר באור חוזר, יש לו בעיה גדולה. איך אומרים ברמז? האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. כלומר, אני מבין מזה שמי שלא אומר דבר בשם אומרו, למה? כי הוא לוקח את הכבוד לעצמו ממה שהוא ינק מהרב, אבל הוא לא מזכיר את הרב, מתנתק מהאף. אדם הזה חד ושלום, אם הוא לא מביא גאולה לעולם, אז הוא מביא להפך, גלות וחורבן. כלומר, תירוץ. כלומר, נקודות נקודות, עולם הנקודים, אינדיבידואלי. וזאת סבירה. גאולה זה חיבור. אם אני אומר דבר בשם אומרו, זה בגלל שהגעתי להכרה שיש לי עלי להגיד את מה שקיבלתי. אני אומר את זה בשם מי ששמעתי. יש בזה פגם גדול של יניקה מהקדושה, מתגלי התהליך של האור החוזר כנה. והוא הפגם של שפיכת זרע לבטלה רחמנא ליצלן. זה אותו עניין. זה להשפיע, אבל אין לך כלי כאן. ואם אין לך כלי, אז זה כאילו משפט באוויר, אין אור חוזר, אין דמיין. ובמקום להשפיע באור חוזר, נעשה משפיע לטומאה הבולעת את האור, ולא נודע כי באו אל קרבנה. רמז לפרות שבחלומו של פרות, הפרות הרעות והרזות בלעו את הפרות השמנות, ומה כתוב שמה? ולא נודע כי באו אל קרבנה. זה הכי הכי חמור, לא שהם בלעו אותם. יכולות לבלוע אותם, אבל בתוכו של דבר להגיד, ברוך השם, אכלתי פרה שמנה, זה בסדר. אבל פה, הם אכלו את כל הסומן הזה, וקיים לו כלום. אפילו לא נודע כי באו אל קרבנה. זאת אומרת, זה לא גרם לא לתועלת אלה שאכלו, ולא לתועלת אלה שנאכלו. שום דבר, זה היה בזבוז אחד גדול, פשוט לקחו אור גדול, שפע גדול, והעלימו אותו מן העולם. זה ממש, ממש אור חור שחור, שבולע ולא מחזיר כלום. זה החושך, דרך אגב, של מצרים. החושך של מצרים זה חושך כזה, שבולע ולא מחזיר. למה? כי מצרים זאת הישות הזאת, של להיות יש בפני עצמו, לא בכדי אותו אחד קרא לעצמו, יהוד סינבר. כי זה רק יש, יעני. זה ישות מוחלטת. ודבר זה הוא עניין מרכזי בחיינו. כי שם הם היו עוד יותר חזקים. האלוהים נבלע באדם. האדם הפך להיות אלוהים. תשימו לב עד איפה זה מגיע. כן, בנצרות. ודבר זה הוא עניין מרכזי בחיינו. להבין את הסוד הזה חשוב מאוד. כי העולם נברא להטיב לברואיו, וכדי שלא תהיה בחינת לחם ביזיון של קבלת חינם, הנה בשביל זה ניתנה לאדם הבחירה החופשית. כדי שהאדם יהיה שותף לקבלה שלו, הוא גם כן צריך להיות מן הנותנים, אפילו בזמן הקבלה. כלומר, מתי אתה הכי הכי מקבל? כשאתה נותן. אני אתן לכם דוגמה. אתמול נתתי שיעור ברעננה בלילה, כן? אז היו אנשים פסיביים ואנשים אקטיביים. מה זה הפסיביים? מסתכלים עליי. תוך 10 דקות כולם היו ככה. מתחילים ליפול. טבעי. למה? אתה פסיבי, אתה רק אור יצר. אין לך אור חוזר. היו חלק מהאנשים, ברוך השם הרבה, שהיו אקטיביים. זאת אומרת, כל מילה היו כותבים, וכותבים, 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 ומסתגנים, וחשבתי בכלל, זה לא עשו שלי, זה היה עכשיו עושים שיעור. היה לי תענוג, אפילו אני, לתת שיעור ולראות שמישהו כל כך חי. כי גם זה שמשפיע אם הוא רואה מתים מולו, אז הוא גם כן מתחיל למות. אבל כשאתה רואה מישהו חי, ומסתכל עליך, ועושה ככה, ומתקדם, ורושם, וזה, זה נותן לך חשק עוד יותר, חיות יותר לנתינה. כלומר, המקבל הפך להיות נותן. נותן מה? נותן אפשרות לתת טוב יותר. זאת הבחירה החופשית. בישראל מקבלים את טוב השם שלא להנאת עצמם בלבד, כי אם כדי לקיים רצונו יתברך יוכל כביכול להשפיע. כשאני מקבל מהקדוש ברוך הוא, אני בעצם גורם לדבר מאוד חשוב. אני גורם לקדוש ברוך הוא לתת. הרי הוא ברא את העולם כדי לתת, נכון? להטיב. אז אם אני הופך להיות מקבל טוב, אז מה אני עושה בעצם? אני מקיים את תכלית הבריאה. הוא יכול לתת. וזה הוא ברא את העולם, בלי לתת. והנה הוא מצא בי כלי ראוי. ברוך השם. אני נותן לו, ולא רק הוא נותן לי. אתם מבינים מה קורה פה? כי אני נותן לו אפשרות לתת. ובעצם מקיים את כל הבריאה. וזו בחינת האור החוזר, כי על ידי קבלתם ממנו יתברך, עושים נחת רוח לאלה, מעצם העובדה שהם מקבלים טובתו. ברגע שאני מקבל טובה, אז נותן הטובה, יש לו נחת רוח. ברגע שאני מקבל את התורה, אז נותן התורה, יש לו נחת רוח. יש לו כלי מול העיניים. והוא סוד עונג שבת. מה זה עונג שבת? זה לא רק עונג עצמו. אני אשאל את מישהו מה זה עונג שבת? תגיד לך אני אוכל, שותה, ישן, כיף לי. לא, זה עונג בטן שלך, עונג שלך. לא עונג שבת. תשים לב למי אם אתה אומר. אני צריך לענג את השבת, לא את עצמי. אבל אם זה עובר דרך התענגות ועונג עצמי, זה לא חשוב. אבל הרעיון הפנימי והתכלית היא עונג של השבת. אז תתענג על השם. ולא רק תענוג עצמי ממה שמקבל ממנו יתברך. זה יכול לעבור דרך תענוג עצמי. אבל ברגע שאתה מבין שהתענוג שאתה מקבל, אתה מחייך בקבלה הזו. תראו לעצמכם שאני מביא ונותן לכם משהו, מתנה. עצם העובדה שאתם עושים לי חיוך גדול, כן? ומחבקים אותי. מה זה גרם לי? שלא רק אני נתתי, גם אתם נתתי. זה בדיוק מה שאנחנו עושים עם הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא נותן לי תורה, ואני מקבל את התורה הזאת, מה אני עושה? נופל. אני לא נותן לו כלום. הוא רק נותן לי, אז יש נותן ואין מקבל. אז אין נחת רוח כביכול לקדוש ברוך הוא. למה? הוא נותן, הוא משפיע, אבל הוא לא מוצא שם כלי שחי את הנתינה הזאת, בדרך הקבלה.
בעולמות יש
קדם,
נכון?
כן.
אבל בחיים, נגיד, אתה נוצא נגיד לילד שלך, אבל אתה צריך להקשיב לו, כביכול, הוא כרגע המשפיע.
נכון.
אז לא כמו סדר העולמות. שם אחד לסדר, וכל כך אין סדר כמו סדר העולמות.
הפוך, אותו דבר, בדיוק אותו דבר.
באמת?
ברגע שעולם
לא עושה עולם. אם אתה קרא הוא בגן, זה לא חוזר.
בוודאי שזה
עובר. זה עולה שם.
לא.
למה?
זה לא חוזר, בגלל שכל כולו במיוחד. איפה הוא היה ילד הזה?
אז אני לא יודע אם אתה מתחיל את זה.
זה משהו אחר.
תן
לי דוגמה אמיתית.
דוגמה אמיתית, עכשיו אתה אומר, סתם, אני סופר את זה לא עושה.
כן. אתה הצטרפת לו.
אתה הצטרפת לו. אז פה מה?
אז מה? אז הוא נתן לך, הוא נתן לך אפשרות להשפיע לו. הוא נתן לך אפשרות להיות העוזר שלו, המשיח שלו, המושיע שלו. כלומר, הוא שם את עצמו תחתיך ברגע הזה. זה כבר ענבה. כי לא, הוא לא היה בלספר, זה מה שאמרתי בתחילת השיעור. יש אנשים שלא מספרים על הבעיות שלהם למישהו אחר, למה? כי אני רק נותן, אני לא מקבל. הוא בא בדבר, שם את עצמו במדרגה, אני שברחות, אתה לא מסביר אותו, עושה לך ככה. אתה יודע איזה כוח זה להגיע למדרגה כזאת, לעשות ככה ברחוב? תעשה את זה. כן, היום הראשון של אותו אני, היום הראשון שהוא יצא לרחוב, ובפעם הראשונה בחיים שלו, הוא עשה ככה. אתם יודעים איזה כאב? אני בטוח שהוא בכה כל היום. זה צמצום. מצד שני הוא נותן לך גם אפשרות להשפיע לו. כשאתה נותן צדקה לעני, מי נותן למי? אתה נותן לו, אבל גם הוא נותן לך. אפשרות לתת. אז זה באמת בנוי לפי סדר נכון.
אבל מה שמוזר זה שהפעם הראשונה זה תמיד יותר חזק מפעמים
מחפשה. לא יותר חזק, בגלל שאין לנו זיכרון. זה משהו אחר, זה דבר נושא אחר. אם היה לנו זיכרון, אז תמיד זה עלה כמו הפעם הראשונה. פשוט מאוד. זה משהו אחר, בגלל שאנחנו חלשים. כן, למדנו את זה כבר, אצל רבי נחמן. שאם היינו חזקים, היינו צריכים ללמוד באותה אינטנסיביות, כמו בפעם הראשונה. אם היה לך זיכרון, היית צריך להסתכל על אשתך, או הייתה על הבעל, כמו בפעם הראשונה שראיתי אותך, וכל האהבה שהייתה לי אליך, או אליי. זה כבר נושא אחר, זה נושא של שכחה. שכחה זה קליפה, כן, שכחה זה עוד להיות חושך. זה בגלל שאנחנו הולכים בחושך, אנחנו לא מבינים את זה. מתרגלים. מרגלים. פעמים אתה מתרגל, אתה מזלזל בשני כבר. הכל מובן מאליו. וכל הפגמים שבעולם תורסה מן הנקודה הזאת, של המחצבה המעוותת, המבלבלת את סדר הבריאה. סדר אמרנו שזה אור. תערכו את האור, זה הופך להיות דורס. כן? סדר זה הופך להיות דורס, חד ושלום. מחשבת אנה הם לא. זאת הקליפה הכי גדולה שיש בעולם הזה. דרך אגב, בעל הסולם בזוהר, זה המנוע שלו, כן? כל הפירוש של הסולם על הזוהר, זה עניין של רצון לקבל, רצון להשפיע. הכל בנוי על המדרגה הזאת. הוא אומר שהדבר הכי גרוע בעולם הזה זה רצון לקבל לעצמו בלבד, והכוח הכי גדול בעולם זה רצון להשפיע לגולה. פה נחת רוח לבורא כמובן. ובאמת, יש איזה סופס ומקור. כי מאיפה באה הסבירה הראשונה מהעולם הזה שנקרא עולם הנקודים, שאני לא נכנס אליו עכשיו, לפני עולם התיקון. מה זה עולם הנקודים? עולם של קבלה, 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 בלי נתינה. עולם שכל נקודה ונקודה חושבת לעצמה שהיא המלכות. אתמול הלכתי לראות מישהו, ואני רואה בפנים שלו, על איש עסקים, מכובד מאוד, ואני רואה עצבות בפנים שלו. אז אני לא מבין מה יש לו, והוא אומר לי, תעזור לי קצת, כן? אמרתי לו, ככה, תן לי לחשוב קצת. בערב התברר, כן, אני שואל אותו, אתה לומד? אומר לי, כן. אמרתי לו, מה אתה לומד? אומר לי, כבר 6 חודשים שהוא לומד עולם הנקודים. כלומר, סבירת הכלים. אמרתי לו, מי אתה לומד את זה? אומר לי, סתם ככה ישבנו עם חברים. אמרתי לו, אתה יודע שכשלומדים את הלימוד הזה, צריך תמיד, תמיד, תמיד לסיים בעולם התיקון? ומי אתה לא יודע את זה? חז ושלום, אתה נסבר ממש, כמו הכלים. אני אומר, עכשיו אני מבין בעצמות שלך. אתה הרסת את עצמך כבר 6 חודשים, אתה לומד איך מסתברים הכלים, ואתה אף פעם לא מסיים בתיקון. אז הוא אומר לי, מה זה תיקון? אמרתי לו, זה קצת כמה דפים אחרי זה, בעת חיים, זה שער עריך, שער מתחיל התיקון. זה חיבור, מה הוא בן? מעניין למה מה הוא בן? כי זה השפעה וקבלה. מה הוא בן? זכר ונקבה. של מה החדש? נפח זה אדם קדמון. הוא אומר לי, רגע, 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 על מה אתה מדבר? הוא אומר לו, בטח, אתה לומד עולם של סבירות. כולך סבור. אתם מבינים? זה סתם ככה להיכנס ללימוד, בלי שום, בלי רקע, בלי כלום, מסוח דפים, איפה שזה נפח? לא ככה לומדים, צריך סדר, גם בלימוד צריך סדר. אז המחשבה הזאת של אנה הם לא, שהייתה בעולם, בעולם הנקודים, כן? אכן נקראים נקודים, כל אחד נקודה, זה נקודת העולם. מסדרת את הרצון לקבל לעצמו בלבד, עד שהייתה שם לקיחת אורות גדולים מדי, אשר נולד מדבר זה הכחסת ההנהגה של העולם הזה על ידי הקדוש ברוך הוא חס ושלום. כלומר, אם אתה שוכח מאיפה האור בא, בסופו של דבר איך זה מסתיים כל הסרט הזה? אני בראתי את עצמי. איך אומר פרעה? לי יורי ואני עשיתי לי. מי עשה אותי? הגעתי בלי כלום, ופתחתי עסק קטן, וזה הצליח, אני עשיתי את עצמי, אדוני. כבר 20 שנה אני בונה ובניתי את עצמי, אף אחד לא תבלבל לי את המוח. וכל התיקון יהיה איפה? בהפנמה שאין עוד מלבדו. בדיוק הפוך. לדעת שכל מה שיש לי בעצם, אין לי כלום מעצמי. זאת המלכות האמיתית גלת לה מגרמה כלום. זה לא סתם איזה סיטואציה, זאת מציאות והכרה במציאות הזאת. אני אשאל לכם שאלה, אתם חושבים שהמלכות, הספירה, המלכות, יש לה שכל לדעת שהיא מלכות? והיא מן האחרונה שהיא מקבלת מכולם. אשאל לכם שאלה. אני אשאל שיבן את השאלה הזאת לרב שלי. הבן ישראל אומר שכן. בדעת התבונה, הבן ישראל אומר ממש פיפי שכל ספירה וספירה יודעת, יש לה מציאות של מחשבה. היא יודעת, המלכות יודעת שהיא המלכות. ומה הפונקציה שלה? פלט לאות. כלומר, יש אינטליגנציה, יש חוכמה בספירה עצמה לדעת שהיא חיה. כמו שאתה יודע מי אתה, המלכות יודעת מי היא. יפה, אבל צריך להפנים את זה. אנחנו לפעמים, כשאנחנו לומדים, אנחנו חושבים שזה אלמנטים. אתה לא זמור חוברה, יש ספירה כזאת, ספירה כזאת, זה עובר, צינורות וזה. האם יש להם חוכמה פנימית עצמית, שהן יודעות מה קורה? כן, הבן יצחק אומר את זה בפירוש, מבין.
זה אומר על השבר,
כן.
כל אחד הוא מבין את
נקום. כן, אבל היה הזמן שזה לא למד. ספירת הכלים.
השאלה מה זה להם?
זה משהו אחר. כשאתה אומר איפה, אתה כבר עושה מזה,
כן?
כן. אמרת איפה. לא, חשבתי שזה עכשיו הכי טוב.
איפה אני אומר, לא ממש קורה.
כן, הבנתי. אייקה. אייקה, זה מה ששאל הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, לא איפה אתה. אייקה, איפה אתה נמצא? איפה המציאות שלך? אני יודע בדיוק איפה אתה נמצא. אבל איפה המציאות הזאת? המציאות הזאת היא העולם הזה. בתוך העולם הזה, בפנימיות העולם הזה, זה כל הספירות האלה. זאת אומרת, זה לא מקום אחר ויש לנו את העולם שלנו. זה כל פנימיות העולם הזה. זה ברובד של חוכמה, של התנמה, בקומה מאוד פנימית, אבל זה כאן.
אבל מה זה יודעת?
יודעת, זה כמו שאתה, כן? האם אתה יודע את נשמתך? יש מדרגות שלא יודעות את החלקים. יש דרך אגב מדרגה שנקראת רפא דלאית ידע. אומרים המקובלים, מה זה רפא דלאית ידע? היא עצמה לא יודעת, אבל גם האחרים לא יודעים אותה. אף אחד לא יודע כלום. מפחיד. אבל היא רשע דלית ידע, משמה, שאחרות, כן, יש ידיעה. זה צריך ללמוד, זה עוד דברים אחרים. כי המלכות שלך היא ואתה תמלוך בכבוד.
כל
פעם אני
זה חלק
מהשנים בר,
נכון?
מה חלק מהשנים בר?
זה
לא חלקים.
זה נכון, זה עשו.
לא.
המצאות זה לא
עשו? הכל עשו, אין עוד מלבדו.
לא, אבל בעולם התחרות, אפשר לדבר על מציאות טלפונית ממנו.
אין דבר כזה, זה רק במושגים שלנו. מה שלא הוא נמצא בפני, שאין לו הזכה, הדבר הזה לא חי. אין דבר כזה. אין דבר כזה.
כל
זה כן, איך אפשר כדי להתניע? זה שאלות יותר פנימיות, כן? צריך ללמוד בפרוטרות את העניינים לפי הסדר. כן, זה בדיוק, איך העין שלך, תשים אותה לשולחן, יודעת משהו? אבל אתה יודע שאתה רואה דרך העין. מי זה אתה? מי יודע? כן? אז יש לנו מנגנונים הרבה שאנחנו לא יודעים אותם, לא מבינים עדיין. אתה רואה שהקושי הוא גדול. האמת שחוכמת הסוד, אם היא נלמדת כראוי, היא מביאה לאדם ענווה גדולה. דרך אגב, אומרים שזה הפך מתורת הפשט. יכול להיות גאוותן גדול בלימוד גמרא. בגלל שחשבת שהבנת איזו סוגיה. תורת הסוד, אתה תמיד נמצא באיזה מקום, ואתה אומר, ריבונו של עולם, הגודל הזה מפחיד אותי, כן? אומר לך טוב שזה מפחיד אותך. תישאר תמיד עם הפחד הזה. אשר האדם מפחד תמיד. דרך אגב, גם מי שחושב שהוא הבין בגמרא, הוא הבין בקומה אחת. אבל למחרת ייתן עוד פירוש, עוד יותר פנימי מאותה גמרא, זה בלי סוף, כי הגמרא והזוהר זה אותם אנשים. רק אחד יותר בלבושים ואחד יותר בפנימיות, אבל זה אותו אדם. אתה לא כל רגע אומר לי, לא, זה החולצה שלך וזה אתה. גם זה לא אני. זה מלא לבושים על אני. אבל הכל אחד. אין הבדל בין תורת הפשט לתורת הסוד. זה רק חבות, 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 חבות. הכל אחד. כשהפנימי זז הוא מביא את כל החבות. הנה זו הייתה הנפילה של קורח. אנחנו חוזרים לפרשה. כל זה הייתה הקדמה. עכשיו זה ילך מהר. זו הייתה הנפילה של קורח, שגם הוא המשיך עניין הלקיחה, ויקח, ויקח קורח. מה זאת אומרת ויקח? מה הוא לקח? והתרגום יד ואיקפלי. זאת אומרת, סילוג. עשה לעצמו מפלגה. זה מפחיד. צריך להיזהר. כל אחד זה הוא. בגלל מה אתה עושה כסף? לא בגלל עם ישראל, בגלל המפלגה שלי. רגע, מה אתה עושה פה? אתה חושב על עם ישראל, על האומה או על המפלגה שלך? הכל מעוות. שהתחיל את חטאו במחשבה דומה למה שהיה בעולם הנקודים חד ושלום. זאת אומרת, החטא של קורח זה שחזור הסבירה של הכלים. בחינת אנה הם לא. הפך דרכו של משה רבנו עליו השלום, שמשיך תמיד מישראל את הבחינה הטובה של ונחנומה. זאת אומרת, משה רבנו יודע בדיוק שהוא רק צינור של משהו הרבה יותר גדול ממנו, שלא התחיל בו ולא מסתיים בו. כלומר, את החינוך לדעת ולהכיר בעובדה שכל מה שיש לנו אינו אלא מן ההשפעה העליונה. זה משה רבנו. ואשר על כן, הכל ערוך לכבודו יתברך בין שום נשיאות עצמית נפרדת בעולם כלל וכלל. אין שום נשיאות נפרדת. אין דבר כזה. וחטאו של קורח הביא אותו, כדברי הזוהר הקדוש, לחלוק על השבת ועל השלום. איך אומר הזוהר? קורח חלק על השבת. קורח חלק על השלום. ככה כתוב בזוהר. עוד על כמה דברים עוד. כי השלום הוא עניין השלמות. סוד רשות היחיד, כן? שלמות זה שלום, זה אחד. שהוא עולם התיקון. וקורח חלק על זה. כי המשיך הדברים לצד האחר, של רשות הרבים. איך הוא אמר? כי כל העדה, כולם קדושים. טעות או לא? טעות גדולה מאוד. כל העדה כולה קדושה. הוא התחיל ביחיד, ונגמר ברבים. כי כל העדה כולה קדושה. אין דבר כזה כי כל העדה כולם קדושים. זה לא נכון שכולם קדושים. יש אנשים חטאים. אבל העדה כן קדושה, כלל ישראל, האומה. תתחיל ותגמור כמו שהתחלת. מדלבל אותנו בדיבור. המשיך הדברים לצד האחר של רשות הרבים. שכל נקודה בה היא רשות עצמית נפרדת כביכול. כן? אתם יודעים? קורח, אתם רואים פה? הוא דיבר על עצמו. כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכה השם. י' ו' 26. כן, קורח, תוף רצים, דיבר על עצמו. כלומר, אתה לא זוכר הוא בתוקי. אני פה השולט. הבנתם את הרמז? מחלוקת קורח על השבת היא המחלוקת על המלכות ממש. שבת זה מלכות. כי שבת כנגד המלכות בחינת כנסת ישראל, שמעלים בשבת את כל מה שעשו בחי ומלאכות החול, נכון? בכוח, בעבודה, כל השבוע אנחנו עובדים, ובשבת מה אנחנו עושים? מעלים את הכל, לאן? למי שזה שייך לו. זה נקרא שבת. אני מביא את הכל כמו ארגז מלא, מזוודה מלאה, בכל מה שעשיתי בחול, אני מעלה את זה למלכות והצילות. אל הבחינה העליונה, כדי להראות בזה שהכל לכבודו יתברך. זה נקרא כבוד השם, זה השבת. זה העניין של עונג שבת. והוא סוד שמו של השבת, כן, למה נקרא שבת? על שם השיבה, החזרה, כן? אל המקור בסוד התשובה כידוע. שבת זה בו תשוב. שבת זה תשובה. וקורח הלך נגד זה. אם כן, לקח קורח את עצמו לצד הגבורה בלבד. שהיא יסוד הרצון לקבל בלבד. שאמר הזוהר הקדוש שרצה להגביר הגבורה על החסד. עכשיו אנחנו מבינים מה זה להגביר את הגבורה על החסד. לקחת רצון לקבל בלי רצון להשפיע. שכתב הרמח"ל הקדוש שבסוד זה לקח כוח 50 ו-200 איש. למה? ויקומו לפני משה. מה זה 50 ו-200 איש? נר. כן, יש ייחוד. ייחוד שנקרא ייחוד נר. כן, המקובלים, כן. הוויה האקי, הוויה אלוקים, הוויה אדנות, שזה בגמטריה נר, שזה כנגד האיברים של הגבר והאישה. זאת אומרת, 248 איברים לגבר, 252 איברים של האישה, ביחד עם ייחוד נר. ולכן זה נקרא שלום בית, הנר של שבת. פה יש רמז לזה. ויקומו לפני משה. ואמרו חז"ל שהיו אותם אנשים ראשי סנהדראות. אנשים חשובים. כי רצו לרמוז לנו שכיוון שהסנהדרין עומדים באימא. למה הסנהדרין עומדים באימא? מה זה סנהדרין? מבחינת הדין, זה שורש הדינים, הם יודעים, ראש הסנהדרין. אז כתבו המקובלים שהם באימא, ודינים מתארים מנה, מאימא. לכן לקח אותם קורח. מה הוא עושה? הלך לקחת את כל הדין איפה שהוא נמצא. כל מי שמשורש הדין לקח אותו. כדי להתחזק ביותר במידת הדין והרצון לקבל. וסוד מספרם, יסוד חמש גבורות. כן, כמה גבורות יש? איפה אתם רואים חמש גבורות? תראו לי איפה יש חמש גבורות פה. בינה אחת. גבורה שתיים. נו. עוד שלוש. מה עוד? מלכו אותם ביפו חמישי. אומרים על קובלים ספירת היסוד. יסוד נוסע לשמאל. בסדר? הנה חמש גבורות. זאת אומרת, הוא לקח חמש גבורות. כמה יש בכל ספירה? 50. כפול חמש כל אחד? 250. אשר כל אחת עולה למניין 10, הרי 50, וכל אחת כלולה. כוללת את החמש, הרי 50 ו-200. זה הייתה מיטתם בשריפה. למה מתו בשריפה? כי רצו להתחזק בגבורה כדי לפגום. והאש של הגבורה עצמה נאפה עליהם לעונשם. כלומר, מידה כנגד מידה. באו במידת הדין, אש. עשו מדורה ונפלו בתוכה. למה עונש של קורח לא כזה? ועונשו של קורח היה כנגד חטאו הוא. ותפתח הארץ את פיה. שמי זאת הארץ? המלכות. אתה רוצה להיות רק מקבל? אני אראה לך מה זה. אני המקבלת. כן, המלכות זה מקבלת. ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת קורח. כי מידה כנגד מידה, משום שהארץ היא המדרגה התחתונה של כל הבריאה, ונקראת היא מבחינת מלכות. כי כולם מספיעים אליה. אבל עיקר השפעתה של האדמה היא באור חוזר. שהרי היא מצליחה כל מיני צמחים ואילנות ממטה למעלה. אז בדרך כלל מה אותה האדמה? זורעים בה באור ישר, והיא מצליחה באור חוזר. למה הצמחים עולים ולא נכנסים? יפה, זה התיקון של קורח אפילו עצמו. יום אחד סיפרתי סיפור בצרפת. הייתה איזו מחלוקת בין אנשים, והייתי בבית כנסת, וסיפרתי סיפור אחד של שני אנשים שהתווכחו על שטח. אז התווכחו, זה השטח שלי, זה השטח שלי, כל אחד בונה חומה. כן, אתם מכירים את הגמרא. כן. אפילו איפה יפול הקוטם, איזה צד וכו' וכו', בלגן שלם. אז אמרו, בוא נלך אצל הרב. זה שלי, זה שלי, זה שלי. בא הרב אומר להם, מה קורה? זה השטח שלי. לא, זה השטח שלי. אומר, טוב, אני אלך לשמוע, מה אומרת האדמה? מסתכלים עליו ככה כולם בתמונה. הרב הולך, כן, מסתתח, מתחיל להפסיק. אומר לה, אדמה, אדמה, של מי את? שני מסתכלים עליו ככה, אומר, נו? אומר, לא, לא, היא אמרה, שניכם שלה. עוד מעט תגמרו. היא תבלה את שניכם כבר. אז זה הילנות, זה נימטה למעלה. ואשר על כן נקראת גם ארץ. למה נקראת ארץ? המבואר בחז"ל שעשתה רצון קונה, כלומר שהפכה גם היא מבחינת מקבלת לבחינת נותנת באור חוזר. האדמה מלמדת אותנו, הארץ, עם כל כולה רצון, היא נותנת לנו צמחים. אבל קורח שפגם בעיקר הגדול הזה של הפיכה מרצון לקבל לעצמו לבחינת משפיע, והוא נשארת בקבלה עצמית, הנה היה עונשו מאותה בחינה, שהאדמה שהיא יסוד המלכות, עשתה את פיה ועשתה כמותו. והיינו לקחה אותו מבלי להחזיר שום תמורה. בלעה אותו לגמרי. ממש מילה כנגד מילה לפי מעשיו הוא. וכל תשובתו היא לצעוק תמיד. כן, כתוב בזוהר שיש מקום, שאם מקשיבים שם באדמה הוא צועק, מה הוא צועק? משה אמת ותורתו אמת. מה זה אומר? כלומר, מה זה משה אמת ותורתו אמת וכולם בדעים, כולנו בדעים? מה זה אומר? בסדר, אז כולם צועקים משה אמת, וגם אני אומר משה אמת ותורתו אמת, אז מה? לא, פה יש תיקון אמיתי למה שהוא עשה. כי עד כאן הוא היה חולק על בחינתו של משה. משה זה ואנחנו מה? עכשיו הוא נבלע והוא אומר משה אמת, זאת אומרת יש הכרה בזה שהשיטה של משה היא השיטה הנכונה. תשימו לב איך קוראים למשה, לפי מה שקרה לו, איך היו קוראים לו? מסוי. כי מן המים מפיציו, אז הוא מסוי. מה זה משה? מי שהיה מסוי, הופך להיות הוא משה את החיים. שימו לב, הוא הפך את הרצון לקבל לרצון להשפיע. אז עכשיו משה אמת. מה זאת אומרת משה אמת? הפונקציה שאני נותן לאחרים, זאת האמת. כלומר, בהכרה של תורת משה, שיש בה גם בחינת קבלה, וגם בחינת השפעה. ונראה לומר בגמר התיקון במהרה בימינו אמן, מה שיהיה אור הלבנה ממש כאור החמה, הוא הוראה על העניין הזה. מה זה? אנחנו אומרים שיהיה אור הלבנה כאור החמה, למה? הלבנה זה הרצון לקבל. אם היא הופכת להיות כמו אור החמה, זה בדיוק העניין, שהמלכות תקבל אבל גם תחזיר ותשקיע באור חוזר את כל האורה, ממש כמו השמש. אתה אפילו לא תבין מי ומי, מי היה בהתחלה נותן, מי היה בהתחלה מקבל. זה ככה צריך להיות זוג דרך אגב. אתה כבר לא יודע מי נותן למי. כי כל אחד חושב רק על השני, לא על עצמו. יוצא כי תיקון העולם והסדר הנכון הוא כשהחסד שולט על הדין. זאת אומרת, רק רצון להשפיע. לכן רצה הקדוש ברוך הוא לתקן הבלבול ולהחזיר הדברים לתקנם. להשליט החסד על הדין, וזהו שאמר במדבר, ואתכם אהרון תכתוב על מטה לוי. כן, בפרשה שלנו. מה זאת אומרת כשהיה המטות, נכון? לוקח את המטות של כולם, והוא אומר לכתוב את השם של אהרון על המטה של לוי. הבנתם את הסוף?
אהרון הוא החסד.
החסד הוא חקוק שם, הוא שולט שם על המטה של לוי. זה המטה היה מצד הגבורה, מטה לוי. ושם אהרון כתוב עליו עכשיו. זה חידוש, להורות שליטת החסד על הדין, לבשם כל הגבורות עד שהן עצמן מסכימות לפעולת החסד. הגבורה בעצמה אומרת, הבנתי, רוצה אני. כלומר, בהמשך ירידת השפע למטה. כן, כמו שאמרנו מקודם, כדי שהשפע לא יעצור באמצע. לא, רוצה שיהיה גמר התיקון עכשיו, כאן ועכשיו, נגמר הכל. זאת אומרת שהוא הבניין. מה זה כל הרמזים שאומרים לנו חז"ל? צלית שכולה תכלת. בית מלא ספרים. מי זה כל זה? זה הוא. אני צלית שכולה תכלת. מה, אתה רוצה להגיד לי שאני צריך גם עוד פיל תכלת? אני בית מלא ספרים. אתה רוצה להגיד לי שאני צריך גם מזוזה? כלומר, בהמשך לירידת השפע למטה. הדברים הם הרבה יותר עמוקים כמובן, כן? כי זה תיקון של קין והבל. דברים עמוקים. תראה את האריד על מה הוא אומר שם, לא רציתי להביא את זה בשיעור הזה, אבל דברים עמוקים מאוד. סוד פריחת המטה הוא הוצאת האורות והגילוי שלהם למטה. זאת אומרת, המטה אחר כך לא רק שהוא חקוק בו אהרון, הוא גם פורח. זאת אומרת, שהוא הפך להיות מעץ יבש. מה זה מטה? מטה יכול לפרוח? עץ יבש פתאום נותן פירות. זאת אומרת, זה הרמז, התיקון הפשוט, שהתייבשנו קצת בחיים שלנו, שנהיינו קצת עצים יבשים, כל אחד כזה סגור, מתחיל, כן, לא אתה, לא אני, אתה, כן, תוציא קצת וגמול צדדים, כן? בעזרת השם, תודה רבה.